שלום לכולם, אנחנו בדף זין עמוד ב', למטה, בשליש התחתון, אמרנו בתחילת הדף ששניים שמתווכחים על שטר של מי הוא, מלווה אומר שזה שלו, לווה אומר שזה שלו, הם חולקים את הסכום של השטר. כלומר, הלווה יצטרך לתת למלווה חצי מהסכום. הגמרא דנה עכשיו, האם זה משנה איפה הם מחזיקים בשטר? אז צריך להקדים ולומר שיש שני חלקים בשטר, יש את הטופס ויש את התורף. לפי רש"י, שניהם עקרונית אותו דבר, רק שבתורף יש גם זמן, ובתופס אין זמן, ולכן התורף שווה קצת יותר. כי התורף אפשר לגבות איתו מנכסים משועבדים, עם התופס אי אפשר, כי אין בו זמן. עכשיו, מה קורה אם אחד מחזיק בתורף, ממש פיזית, ואחד מחזיק בתופס? במקרה כזה, לכולי אלמה, מי שיש לו את התורף מקבל תורף, מי שיש לו את התופס יקבל את התופס. יש מחלוקת אם לא ממש מחזיקים, שני מחזיקים בקצוות השטר, אבל התורף קרוב יותר לאחד מהם. האם זה משנה או לא? לפי רבי יוחנן עדיין חולקים חצי חצי. לפי רבי אליעזר, במקרה כזה, זה שהתורף קרוב אליו יקבל את התורף. אז עד כאן העובדות. עכשיו שואל רב אחא, מה הכוונה שאחד מהם יקבל את התורף, אחד את התופס? הרי ברגע שאתה נותן למלווה אחד מהדברים האלה, וזה לא משנה כל כך איזה, הוא יכול לגבות את החוב. אז התורף אולי הוא יגבה יותר קצת. אבל ברגע שאתה נותן למלווה משהו, ללווה זה שאתה נתת לו תורף או תופס זה לא משנה. ברגע שלמלווה יש שטר, הוא יגבה עם זה את החוב. אז מה זה עוזר? עונה הגמרא לא באמת נותנים את התורף לזה ואת התופס לזה פיזית, אלא רק חולקים את הכסף, את השווי. מי שהתורף לידו או מי שמחזיק בתורף פיזית, אז הוא יקבל את הפער שבין שווי התורף לשווי התופס. מה הכוונה שווי התורף לשווי התופס? החלוקה שאנחנו עושים היא לא לפי הערך שכתוב בשטר עצמו של החוב, אלא כמה השטר הזה יכול להימחר בשוק אם תנסה למכור אותו. בדרך כלל המחיר של שטר בשוק הוא פחות מהערך. שטר שיש לו רק תופס יימחר פחות מאשר שטר עם תורף. כיוון שכבר אמרנו שזה לפי הערך, הגמרא גם מעירה שכל החלוקות במשנה הם בעצם לפי הערך, גם תלית וגם חמור, והיא מוכיחה את זה מזה שחולקים בהמה, הרי אם מדובר בממת מאה, ברגע שתחלק אותה, אין לך מה לעשות איתה כבר, אז לכן חייב להיות שהכוונה היא לפי הערך, וזה סוף החלק הראשון שלנו. אנחנו כבר בדף ח' עמוד א', בשורה חמישית. אנחנו עכשיו חוזרים לדון במשנה שלנו בדף ב' עמוד א'. רמי בר חמה, באיזשהו מקום במשנה, אחר כך נגלה איפה, כי בפשט זה לא כתוב, אומר שאנחנו יכולים גם ללמוד מהמשנה שלנו את הכלל הבא. שניים שרוצים ביחד, להגביה מציאה, קנו. מה החידוש בזה? כל אחד מגביע רק חצי. עכשיו, אני מגביע את חצי אחד, אתה מגביע חצי אחר. את החצי שלך, אני לא הגבעתי. אז מבחינתי, הוא כאילו עדיין מונח על הרצפה. ואת החצי שני, אתה לא הגבעת. מבחינתך, הוא מונח על הרצפה. אז בעצם רק הגבעתי חצי תלית. להגביע חצי תלית לא נחשב הגבעה. אז אני חייב לומר שהחצי שאתה הגבעת, הגבעת גם בשבילי. והחצי שאני הגבעתי, הגבעתי גם בשבילך. אז לומד מכאן רמי בר חמה, מגביע מציאה לחברו, קנה חברו. זה הדין שרמי בר חמה לומד. רבה לומד, אומר לא נכון, אי אפשר ללמוד שמגביע מציאה לחברו, קנה חברו. באמת לא קנה חברו. כאן קנה, כי יש כלל נוסף, מי גודל זכי לנפשי, זכי לחברי. כלומר, אני יכול להגביע בשבילך משהו, רק אם אני גם זוכה בו. אבל להגביע רק בשבילך, זה אי אפשר. אז יש לנו מחלוקת, האם מגביע מציאה לחברו, קנה חברו, באופן כללי, או שחייבים גם, דווקא כשזה מיגו דזכי לנפשי, זכי לחברי. מחלוקת רמי בר חמה ורבה. רבה רוצה להוכיח שגם במקרים שכשאתה רוצה לקנות למישהו אחר אתה לא יכול, כשאתה קונה גם לעצמך וגם לאחר אתה יכול, הוא מוכיח את זה ממקרה של שליחות לדבר עבירה. אם אני אומר למישהו לגנוב בשבילי והוא גנב, אני לא קונה, אבל אם אנחנו קונבים ביחד, אז שנינו קונים, כי כל אחד זוכה לעצמו וגם זוכה לשני. אז עד כאן המחלוקת. עכשיו, אנחנו נדלק קצת את גמרא ונחזור אליה בסוף. קודם נמצא מאיפה בכלל הם למדו את הדין הזה במשנה, ששניים מגביעים ביחד. אז בריש הזה ודאי לא נכון, כי בריש הכל אחד התכוון להגביע לעצמו, הם לא התכוונו להגביע ביחד. אז גמרא מחפשת איזשהו משפט מיותר במשנה, ונגיד, כיוון שזה מיותר, אולי זה בא ללמד את הדין הזה של רמי בר חמה, ששניים רצו להגביע ביחד. אז בהתחלה אומרים, אולי מזה שכתוב, זה אומר אני מצטיה, וזה אומר אני מצטיה, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. דוחים, כי כבר אמרנו שזה בשביל ללמד, שזה גם במקח וממקם. אז אנחנו מנסים אולי את המקרה של זה אומר כולה שלי, וזה אומר חצייה שלי, גם את זה דוחים, כי אולי גם זה במקח ומקר. והולכים לסייף, אולי זה מהדין של שניים רוכבים, שגם שם יש את הדין של כל אחד נשבע, לכאורה זה מיותר, אומרים לא, אולי זה בא ללמד שאפשר לקנות על ידי רכיבה, ולא חייבים דווקא משיכה. אז המסקנה היא, בסוף לומדים מהסייפה, ממש מהמשפט האחרון, בזמן שהם מודים, אז הם חולקים בלי שבוע. כלומר, הם מודים שהם הרימו ביחד, אז הם קונים חצי חצי. ומכאן רמי בר חמא למד, שמגביה המציאה לחברו קנה חברו, ורב אמר שזה רק בגלל שהוא גם זוכה לעצמו, הוא גם יכול לזכות לאחרים. כסיכום של החלק הזה של הסוגיה, אומר רבה על איזושהי הערת אגב, מתוך הכלל של מיגו דזכי לנפשי, זכי לחברי. מה יקרה אם יש פיקח וחירש שרוצים להגביה ולקנות במשהו ביחד? בהתחלה אומר רבה ששניהם זוכים. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. יש לנו כלל. חירש מדורייתא הוא לא יכול לקנות בכלל. רבנן תקנו שהוא יקנה. אבל התקנה הזאת היא רק בשבילו. הוא לא יכול לקנות בשביל מישהו אחר. אז את החצי שלו הוא מגביה, אבל הוא לא יכול להגביה בשביל הפיקח את החצי של הפיקח. אז אומר רב, השלב שני בהבנה של דברי רב, אומרים, בסדר, אולי רב התכוון שרק החרש קונה והפיקח באמת לא קונה. גם את זה הגמרא דוחה, כי הרי אמרנו שבשביל שצד אחד יקנה, צריך שהצד השני יגביה בשבילו, ולפי רב זה רק אם הוא מגביה גם בשביל עצמו. אז בשביל שהפיקח יגביה לחרש, הוא צריך להגביה לעצמו ולחרש, והרי לעצמו הוא לא יכול להגביה, כי החרש לא מגביה בשבילו. קיצור יוצא, ששניהם לא יכולים לזכות, וזה באמת המסקנה בדברי רבה, שניהם לא זוכים. לסיום, שואלת הגמרא, למה בשני חירשים שהגביעו, רבנן תקנו שיזכו, ובפיקח וחירש לא תקנו? כי בשני חירשים אנחנו חוששים שאם שני חירשים יגביעו משהו, ויבוא איזה פיקח ויחטוף להם, הם יריבו איתו, אבל פיקח וחירש, החירש לא יחשוב שיש לו זכות לקנות, ולא יריב עם מי שיחטוף ממנו. אנחנו עוברים לחטא מוטבט, מתחילים נושא חדש לגמרי. אומר רב יוסף בשם רב יהודה שהוא שומע משמואל, איך קונים בהמה? להנהיג בהמה ברור שזה קנה, אבל אם יש מנהיג ורחוב, מי מהם עדיף? מי קנה? האם הרחוב עדיף כי הוא תופס את הבהמה הפיזית, או המנהיג עדיף כי הוא מושך את הבהמה? אומר רב יוסף, שמעתי מרב יהודה שהוא הביא ראיה ממשנה בכלאיים. המשנה אומרת שאם יש שור וחמור, שזה כלאיים, אם מישהו מנהיג אותם אז הוא לוקה על איסור כלאיים. אם מישהו יושב בקרון, חכמים אומרים שהוא לוקה, ורבי מאיר אומר שהוא פטור ממלכות, זה לא כלאיים. הוא לא נחשב שהוא הנהיג את הכלאיים האלה. אז אם נשווה רחוב ליושב בקרון, יוצא שלפי חכמים רחוב יקנה, ולפי רבי מאיר רחוב לא יקנה. עכשיו, מה צבר שמואל? זו השאלה שלנו בעצם. עכשיו, שמואל, אנחנו לא יודעים כמו מי הוא פסק, אבל אנחנו יודעים שהוא הפך את השיטות. הוא אמר שדווקא רבי מאיר, הוא זה שאמר שבקיליים שם לוקה, וחכמים הם אמרו שפטור. סביר שהוא הפך את השיטות, כי הוא פסק כמו חכמים, אז כנראה שהוא פסק שיושב בקרון לא לוקה, וממילא גם רחוב לא קונה. אז בינתיים אנחנו יודעים ששמואל אומר שרחוב לא קונה. שואל את הגמרא, איך אתה רוצה להוכיח לי רחוב מי יושב בקרון? יכול להיות שרחוב יותר טוב מי יושב בקרון, הרי יושב בקרון לא מחזיק במוסרה, רחוב מחזיק במוסרה. דוחה הגמרא, מוסרה לא נחשב כלום. מוסרה זה מלשון מסירה. אז המסירה היא משמעותית כשמישהו מוסר לי משהו. אז אם אני קונה מאדם, והוא מוסר לי את המוסרה, זה באמת משמעותי. אבל כשאני קונה מהפקר או מציאה, אף אחד לא מסר לך את המוסרה, אז אין משמעות למוסרה. אז לסיכום, לפי שמואל, רחוב לא קונה בהמה. בדף הבא אנחנו נראה קושיות וראיות על שמואל, לשיטה שלו שרחוב לא קונה בהמה. עד כאן.